שלום לכולם. היום אנחנו עוסקים ב בסיכום בעל פה על עסקה. יש איזה כמה היבטים, כאילו כמה מצבי ביניים. כבר למדנו שמה שכתוב בשולחן ערוך בסימן קפ"ט, ראש משפט סימן קפ"ט, שאין המקח נגמר בדברים אלא במעשה. כלומר, באופן עקרוני, גם העברת בעלות וגם התחייבות צריכות מעשה כדי ליצור אותם. דיבורים באלמה בדרך כלל אינם מספיקים, יש כמה חריגים. ומעשה הקנה אנחנו לא אפשר ללמוד אותם בשולחן ערוך, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל בהרבה מאוד מקרים עסקה היא דבר שנוצר, ודאי עסקאות גדולות, זה לא דבר שקורה בשנייה אחת אלא קורה בשלבים, והשאלה היא מה המשמעות המשפטית של סיכום בעל פה על עסקה. עוד מעט נראה שיש ארבעה בעצם מצבי ביניים, מה המצב המשפטי בשלב הזה. אנחנו מוצאים בהלכה ארבעה שלבים רלוונטיים, כאשר השלב הרביעי והאחרון הוא כשבוצע מעשה קניין מחייב, ואחרי שהוא בוצע אז העסקה חתומה וסגורה. אבל לפני כן ישנם עוד שלושה שלבים. השלב הראשון, שהוא שלב הפחות מוכר, הוא שלב המחשבה. בעניין הזה מביא רש"י במסכת מכות סיפור מהשאילתות על רב ספרא. והסיפור הוא כזה, במקום מספר אחת לפניכם. והשאילתות דרב אחא, ואחי אבא עובדא, לרב ספרא היה לו חפץ אחד למכור, ובא אדם אחד לפניו בשעה שעה קורא קריאת שמע. ואמר לו, תן לי החפץ בכך וכך דמים. כלומר, אותו אדם רצה לקנות חפץ מרב ספרא ויציע לו מחיר מסוים. ולא ענה הוא רב ספרא, מפני שהיה קורא קריאת שמע. כסבור זה, אותו קונה, שלא היה רוצה לתנו בדמים הללו. כלומר, הוא חשב שרב ספרא לא מרוצה מהמחיר, והוסיף ואמר, תנאו לי בכך יותר. כלומר, הציע אלה את המחיר. לאחר שסיים קריאת שמע, אמר לו רב ספרא, תול החפץ בדמים שאמרת בראשונה, שבאותם דמים היה דעתי לתנם לך. כלומר, רב ספרא לא אמר מילה, לא עשה שום מעשה. אבל מבחינתו, ברגע שהוא גמר בדעתו למכור במחיר הראשון, זה מחייב אותו. זו אולי, זה הרמה הגבוהה ביותר, שהיא ודאי, אפילו, היא ודאי מידת חסידות מוחלטת, כן, הרב ספרא שהחסיד עשה את זה. הדבר הזה גם מובא בגמרה, רב ספרא מובא כדוגמה בגמרה, לאדם שאנשים כאלה שכשהם גומרים בדעתם הם לא חוזרים בהם יותר, יש איזה נפקמין הלכתית. אם הוא חושב לקנות ירקות ופירות, הוא כבר מתחייב להפריש תרומות ומעשרות. הוא לא יכול להחזיר את זה, הוא לא יכול לחזור בו מעסקה בלי להפריש תרומות ומעשרות, זה יוצא עליו ממש חיוב. אבל אני אומר, זו באמת מידת חסידות הבמה הגבוהה ביותר, וכמובן היא מתחברת למה שכבר דיברנו, שלב העסקה הוא גמירות הדעת. לב העסקה הוא גמירות הדעת, ומעשה הקניין הוא בדרך כלל משרת את גמירות הדעת, הוא יוצר את גמירות הדעת, הוא מבטא את גמירות הדעת, ואם אדם, רב ספרא, יודע שהוא כבר גמר בדעתו, מבחינתו זה העסקה היא בוצעה ולא צריך יותר שום דבר. הרמה השנייה היא סיכום בעל פה על עסקה ללא מעשה קניין וללא שום מעשה בכלל. וכך מובא בגמרא בבבא מציעא דף מ"ט, מקור 2, עכשיו למדנו את זה בדף יומי, לא מזמן. דאיתמר דברים, כלומר כשיש סיכום בדברים על תוכן העסקה, על המחיר שלה, רב אמר אין בהם משום מחוסרי המנה. כלומר, אם אדם חוזר בו זה בסדר, כל זמן שהעסקה לא נעשה שום מעשה, אדם יכול לחזור בו ואין לזה שום בעיה. ורבי יוחנן אמר יש בהם משום מחוסרי המנה, כלומר אדם שחוזר בו מסיכום בעל פה למרות שלא ניתן לכפות עליו את קיום העסקה, אין איזה סנקציה משפטית, אבל הוא מחוסר המנה, אין רוח חכם מנוחה ממנו. מקשה הגמרא במביא הברייתא, מיתיב רבי יוסי ברבי יהודה אומר, מה תלמוד לומר, הן צדק, הן אחת המידות הנפח, ולא הן בכלל איפה היה, אלא לומר לך שיהיה הן שלך צדק ולאו שלך צדק. כלומר, הן זה לא מידה אלא אמירה כן, כשמה שאתה אומר, תעמוד מאחורי דבריך. אמר אביי, ההוא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב. אומר אביי, הקושייה היא על רבי יוחנן, אנחנו רואים שאדם צריך לעמוד בדיבורו, שיהיה הן שלך הן ולאו שלך אין שלך צדק ולאו שלך צדק. אומר הבאי, הכוונה היא לא לרמות ביודין, לא להגיד משהו אחד כשאתה חושב משהו אחר. אבל אם אמרת, ואז המציאות השתנתה, אתה רוצה לחזור בך, זה לפי רבי יוחנן, לפי רב זה מותר, לפי רבי יוחנן, זה נחשב מחוסר המנה, וכך נפסק להלכה. אז זו הרמה השנייה, ממחשבה עברנו לדיבור. הרמה השלישית היא רמת מעשה שאיננו מעשה קניין. וכך כתוב שוב במשנה, בבב המציע ממדלד, מקור שלוש, כל המטלטלין קונים זה את זה, כיצד משך ממנו פירות ולא נתן לו מעות, אינו יכול לחזור בו. משיכה היא מעשה הקניין הסופי, המחייב. כאשר אתה מושך את החפץ שאתה רוצה לקנות, העסקה נגמרה. ואחרי אתה צריך לשלם את הכסף. אבל נתן לו מעות ולא משך ממנו פירות, יכול לחזור בו. מי ששילם ועדיין לא קיבל את המוצר, יכול להתחרט. אנחנו מדברים פה, ושוב אני מדגיש, מדובר פה על עסקה לקניית חפץ מסוים. לא הזמנת חפץ מסוג מסוים, זה סיפור אחר, אלא אדם שאומר, אני רוצה לקנות את הרכב הזה, אני רוצה לקנות את המחשב הזה, בדרך כלל בימינו זה בעיקר מוצרים מיד שנייה. אתה מתייחס לחפץ ספציפי, שילמת, או לא קיבלת את החפץ, אתה יכול לחזור בו, אבל מי שחוזר, יכול לחזור בו, אבל אמרו, מי שפרה מאנשי דור המבול, מאנשי דור, או מדור הפלגה, הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. כאן כבר הרמת החומרה היא הרבה יותר גדולה, זה כבר כללה ממש, אבל עדיין אין סנקציה משפטית, כלומר לא אוכפים, בסוף בן אדם לא רוצה לעמוד בדיבורו, אי אפשר לאכוף את העסקה עליו. והרמה הרביעית היא קניין גמור. אז אם כן יש לנו ארבע רמות, מחשבה, דיבור, מעשה שאיננו מעשה הקניין, שהוא לדוגמה תשלום כסף ומטלטלין, ורמה האחרונה זה מעשה קניין שהוא עסקה סופית. חשוב לומר, וזה קצת להבין את ייחודו של משפט התורה, יש, תמיד, יש דיון בעולם, מה זה משפט? ואחת ההגדרות היא שמשפט זה דבר שניתן לאכוף אותו. יש חוק שניתן לאכיפה. אין בשום בניך, במשפט אנושי או בחוק אנושי, אין דבר כזה שהחוק אומר אל תעשה ככה, כן תעשה ככה, בלי סנקציה. אם אין סנקציה, אין כלום, מה זה? מי יעשה את זה? במשפט אלוקי, הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, את זה, יכול להגיד, תשמע, יש, ואנחנו בכלל כל כך כבר בתוך זה שאנחנו נוסעים לב, יש המון עבירות שיש עונשה מיטה בידי שמיים, קראת, כל מיני דברים שלא בידי אדם בכלל. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תעשה את זה. ויש מקרים אפילו כמו פה, שהוא מחוסר המנה, שזה אפילו פחות מזה, זאת אומרת, זה, אין איזה עונש, הקדוש ברוך הוא אומר, אני שלך. והקדוש ברוך הוא אומר, אל תעשה את זה. פטור אבל אסור, נגיד גרם בנזיקים, פטור אבל אסור, יש מרומת שחייב בדיני שמיים, יש כל מיני ארגז כלים די גדול, וזה רק במשפט דתי יכול להיות מרחב שהוא ניתן, שהוא בר אכיפה, ויש מרחב שני שהוא אמירה מוסרית משמעותית, זה לא סתם איזה עצה טובה, הוא אומר לך, אל תעשו לך לעשות את זה, אל תעשה את זה, אבל אין סנקציה בצדה. וזה אני גם יחדד דבר ששוב אנחנו קוראים אותו כל הזמן, אבל אנחנו, זה נותן לאור אחר, יש את הכלל הידוע, לא ענה שכתוב אלא אם כן הזהיר. זה לא מה שהמורות ביסודים מתכוונות, שלא מענישים לפני שמזרים את הילדים. אלא שכל עונש בתורה, תמיד הוא מופיע פעמיים. פעם אחת נאמר, אל תעשה את המעשה הזה. פעם שנייה נאמר, אם תעשה תקבל עונש. שני פסוקים, לא ענה שכתוב. אין עונש בלי איסור שהוא עומד בפני עצמו. ושוב אני אומר, זה מתאים למשפט אלוקי שאומר, הקדוש ברוך אומר, קודם כל אני אומר לך, אל תעשה את זה. לפני, לא קשור, כי אין עונש, לא עונש. מה זה משנה בכלל? מה זה משנה מה גודל העונש? אם התחמקת, מה זה משנה? אף אחד לא יודע. קודם כל, אסור לך לעשות את זה. יש דבר שני, אדם שעשיו תפסו אותו מה עונשו. אבל האיסור עומד בפני עצמו. האיסור לא תלוי בעונש. סקור סוגריים, אז אלה ארבע רמות. ואני אגיד עוד משהו מעניין על זה. יש מאמר יפה מאוד של, היום הוא הרב דוקטור יהודה יפרח, בספר משפטי ארץ ג' יש שם מאמר שמשווה בין מה שעכשיו ראינו לבין העולמות בקבלה, ואומר ככל שעולים לעולם יותר גבוה בקבלה צריך פחות מעשה. העולם הזה נגיד עולם של מחשבה, שבו המחשבה היא המעשה, ולכן מי שחי בעולמות הגבוהים כמו רב ספרא, בשבילו המחשבה היא יותר ממעשה, היא הדבר הכי חזק בשבילו. ככל שיורדים אחר כך הדיבור, יש עולם הדיבור, וככה יורדים לאט לאט עד עולם העשייה, שזה עולם שבו אנחנו חיים, ובו גם ההלכה בסוף אוכפת. אבל יש רמות שאנשים יכולים להגיע אליהם, שבהם גם דיבורים ומחשבות הם ממשיים לחלוטין. עכשיו, אז עולם המחשבות הוא מידת חסידות גמורה, אין בו הלכה, זה התנהגות אישית. עולם הדיבורים כבר עולם שנכנס לתוך השולחן ערוך, ונפסק בשולחן ערוך חש משפט סימן ריש דלת, מקור חמש, נקרא. הנושא ונותן בדברים בלבד, הרי זה ראוי לו לעמוד בדיבורו, אף על פי שלא לקח מאדמים כלום, ולא רשם ולא הניח משכון. וכל החוזר בו בין לוקח בין מוכר, אף פי שאינו חייב לקבל מי שפרה, הרי זה ממחוסרי המנה ונרו חכמים נוחה ממנו. אוקיי, אז זה הרמה, אפשר להגיד הנמוכה ביותר, שבה כבר יש אמירה ביקורתית כלפי אדם, כן? אדם כזה שחוזר בו מסיכום, והסיכום צריך להיות סיכום שכולל התייחסות לפרטים, כלומר שבאמת סיכמנו את העסקה. אם בן אדם אומר לחברו אני רוצה למכור לך רכב, השני אומר לו אני רוצה לקנות אותו, ורק על המחיר הם עוד לא דיברו, אז עוד אין כלום, עוד, אפילו דברים אין כאן. זה מאוד מאוד מצוי, וזה גם גם שאלה משפטית בעולם, כמו שבדברים קטנים ופשוטים מספיק שאתה מגדיר מה קונים וכמה משלמים וזה בסדר. בעיה שהעסקה היא טיפה יותר מורכבת, אז יש עוד הרבה מרכיבים נוספים. לדוגמה, למשל מועד התשלום, למשל מועד העברת החזקה, למשל קונה פרטים, כן? אתה קונה דירה שבכלל לפי החוק דורשת הסכם בכתב, יש עשרות פרטים רלוונטיים. יש אדם צריך לקבל משכנתה, ויקח לו זמן לקבל את המשכנתה, ויקח לו זמן לשלם בגלל זה, והוא צריך להוריד את הרישום של המשכון שלו, ויכנס המשכון של הקונה, זה עולם שלם. אבל אפילו בקניית רכב, זה עסקה קצת יותר קטנה, למשל, עברת החזקה היא שלה מאוד משמעותית. אדם יכול למכור רכב במחיר מצוין, הוא אומר לך, תשמע, אחרי שמצאתי קונה, אני הולך להזמין את האוטו החדש, שיקח לי עוד חודש וחצי עד שהוא יגיע. והקונה אומר, תשמע, אני צריך את האוטו עכשיו, אתה לא מביא לי אותו עכשיו, אין עסקה בכלל. ולכן אנחנו צריכים, כשאנחנו אומרים סיכום, זה אומר סיכום שכולל את הפרטים. אם מתברר בסוף שישנם פרטים מרכזיים שהם לא סוכמו, ויש בהם פערים בין שני הצדדים, אין עסקה בכלל, אין אפילו דברים. יש עוד שאלה שהיא לא נעסוק בה עכשיו, מה קורה כשיש פרטים שלא סוכמו ועכשיו צריך להשלים אותם? זה, יש המושג המשפטי המוכללי השלמה, איך אנחנו משלימים פרטים? הרבה פעמים אנחנו עושים את זה בעזרת המנהג, בעזרת מנהג הצדדים אם היה להם עסקאות קודמות, זה קורה הרבה, אפילו עסקה חתומה, כן, אנשים חתמו, עשו מעשה קניין, עשו הכל, ישנם אפילו פרטים חסרים, אבל ודאי בדיבור, אם יש עסקה שהפרטים שלה לא מלאים, היא לא, עוד אין בכלל סיכום, אין אפילו דברים. אז זה השלב הראשון. מביא השולחן ערוך דוגמה נוספת על פי הגמרא, למחוסר המנה, ולכן מי שאומר לחברו ליתן לו מתנה, ולא נתן הרי זה מחוסרי המנה. באמת דברים אמורים במתנה מועטת, שרי סמכה דעתו שמקבל כשהבטיחו, ובמתנה מרובה אין בחסרון המנה, שרי לא האמין זה שייתן לו דברים אלו, עד שיכנה אותו בדברים שהם נכנים בהם. כלומר, הבטחה למתנה היא מחייבת, אפילו כהבטחה כמירה מוסרית, רק כאשר מדובר במתנה קטנה, שאדם אומר, אוקיי, בזה כבר אדם גומר בדעתו, אבל במתנות גדולות, עד שהדברים לא מתבצעים באמת, אז לא. הרמה מביא מחלוקת, וכותב כך, במקור 6, אף על פי שבדברים בלא מעות, יכול לחזור בו, ואין צריך לקבל עליו מי שפרה. מקום מקום ראוי לאדם לעמוד בדיבורו, אף על פי שלא עשה שום קניין, רק דברים באנו, יכול לחוזר בו, בין לוקח בין מוכן, רוח חמין וחיימן, הוא חוזר אותם דברים, ואן אמי לבחד תרעה, בשער אחד, שהשער לא השתנה. ואדם בכל אופן רוצה לחזור בו. הנתונים, נתונים שבהם נחתמה העסקה, או דובר על העסקה, הם אותם נתונים. אדם רוצה לחזור בו, מחוסר המנה, אולי אפילו מי שפרה, עוד מעט נראה, הוא כבר עשו מעשה קניין, מעשה כלשהו. אבל בטרטה הרי, כלומר, השאר, המחירים השתנו. סיכמתי איתך שאני מוכר לך רכב, במחיר מסוים, הקונה הסכים, המוכר הסכים, הלכו הביתה, וקמו למוחד בבוקר, ושמעו ששר האוצר הוריד את המיסים על כלי רכב, ב-10%. וזה, כל שוק הרכב, המשומש והחדש, מיד נופל אחריו ב-10%. אומר הקונה, סיכמנו יפה מאוד, אני רוצה לעמוד בדיבורי, אבל המציאות השתנתה, ואני יכול לקנות אותו רכב ב-10% פחות, אני לא מעוניין. במצב כזה, מביא הרמה הדעה הראשונה, בטרט הרי אין זה ממחוסרי המנה. וכל האומר לתת לחברו מתנה מועטת, לא נתנה לו, הרי זה מחוסרי המנה וכו'. אז דעה ראשונה, השתנה השער, אתה יכול לחזור בך. ואתה אפילו בסדר, זאת אומרת, אין לך שום אפילו ביקורת מוסרית. מביא הרמה דעה השנייה, ויש אומרים, אפילו בטרט הרי אסור לחזור. ואף אם חזר בו יש בו משום מחוסר המנה וכן נראה עיקר. הרמה מביא דעה שנייה שאפילו אם המחירים השתנו, המחירות השתנתה, אסור לך לחזור, מה שאמרת אתה צריך לקיים, צריך לזכור, כמובן אדם שמבצע מעשה קניין, גמרת, עסקה נגמרה, השתנו המחירים, אין חרטות, אין חזרות. בעיה שעסקה נגמרה, נגמרה. כל אחד עכשיו משלו, מי שהרוויח הרוויח, מי שהפסיד הפסיד. כל השאלה פה היא רק בגלל שמוצאים במצב ביניים. המחלוקת הזאת שמביא הרמ"א, מחלוקת ראשונים, עוררה גם דיון גדול באחרונים, איך לפסוק, נקרא את דברי ערוך השולחן. כותב ערוך השולחן כך, הנושא ונותן בדברים בלבד, אף פי שיכול לחזור בו ואינו חייב במי שפרה, מכל מקום ראוי לו לאדן נעון בדיבורו, אף שלא עשה שום קניין על דברים בענו, יכול לחוזר ונוקח בנמוכן רוח המנוחה ממנו, וראי זה מחוסרי אמנה. וזהו דווקא כשלא נשתנה המקח מהזמן שגמר עמו בדברים עד עתה. ונשתנה המקח, אין זה מחוסרי אמנה. תשימו לב, הוא לא מדבר נשתנה השער, נשתנה המקח. ולא דמי למעות, נצח החוזר לקבל משפרה אף בעוזה לעוקר, זה מפני שמאות אבן מדורה את הקניין גמוב על דברים באלמה אין צריך קיים במקום שיש לו הפסד משנוי המקח. ואין זה מחוסר המנה עד לא הבטיח לו בעת שהיה מקח כזה. אומר ערוך השולחן, הוא מבחין, דווקא בסיכום בעל פה, אתה יכול לחזור בך בשינוי השער. אבל אם כבר עשית מעשה שמחייב אותך במי שפרה, כבר לא. ויש אומרים, אפילו בקראי גוונה, שרק דיבורים באלמה והשתנה השער יש בו משום מחוסרי אמנה, תכוון זה באיש אמונים, הווה דברים, גמר עניין, מה לא לשינוי מקח? ורבנו הרמ"א הכריע כדעה זו. קודם כל מסביר לנו ערוך השולחן את ההיגיון של זה. למה יש מחוסר אמנה גם בשינוי השער? אומר ערוך השולחן דבר נפלא. הוא אומר, זה קצת מזכיר לנו את רב ספרה. אדם, שהוא, מה זה מחוסר אמנה? יש מחוסר אמנה, וצד השני זה אנשי אמנה. אגב, כתוב, חווה ירושלים אלא מפני שבטלו באנשי אמנה ותמידי הגרה שרצו לחזור לארץ אמרו מה יקרב את הגאולה? שיהיו פה אנשי אמנה. אנשי אמנה זה בן אדם שמילה שלו זה מילה. אגב, כל אחד מי שקצת קנה מחר עשה קצת עסקים, יש אנשים כאלה, כן, גם בשוק שהוא מאוד מאוד פראי, יש אנשים, מילה זה מילה. אני אמרתי לך שאני מוכר לך במחיר הזה, קבלן, אמרתי לך, מחיר זה המחיר, לא מעניין עכשיו כלום. לא מעניין אותי, נכון, אני אספוג אפילו נזקים. אז אומר, ערוך השולחן, אדם, איש אמנה, לא יחזור בו. אמר משהו, מילה זה מילה, הוא לא יבטל את העסקה, גם אם השתנה השעה, גם אם לא. אז כשאתה רוצה לבטל את העסקה בגלל שהשתנה השעה, בסדר, לא יכול, אין סנקציה, אין אכיפה. אבל אתה לא איש אמנה, אתה מחוסר אמנה. אתה לא כועס עליך, אולי אפילו אתה, כאילו, הקדוש ברוך הוא, עסק שכם הקדוש ברוך הוא, אבל איש אמנה זה, הוא אדם שמילה זה מילה בכל מצב, מבחינתו זה גמר העניין, זה כמו רב ספרה. הוא מבחינתו עשה מעשה קניין. ולכן, כמו שאחרי מעשה קניין אין חזרות, לא משנה מה קרה, גם אחרי דיבורים, אין, לאנשי אמנה זה אין חזרות. מסביר את זה מאוד יפה. אבל, מביא אחר כך ערוך השולחן, והאחרונים נסתפקו בזה, ומירושלמי משמע כדעה הראשונה, ככה אומר הגרא, משמע כדעה הראשונה שבשינוי השער ניתן לחזור, ונראה דמדינה ודאי אין בזה משום מחוסרי אמנה, כמו מידת חסידות. כלומר, אומר ערוך השולחן, הוא מכריע שבשינוי השער, אדם שרוצה לעמוד בדיבורו, זה יפה, זה מידת חסידות, אבל זה לא מחוסר אמנה. ובעצם יוצא לנו פה, או עכשיו, אפשר להגיד פה חמש דרגות, אמרנו שיש מחשבה, רב ספרה, יש לנו רמה שנייה, זה מידת חסידות, שיש לנו סיכום בעל פה והשתנה השאר, שזה אנשים, יש אנשים שבשבילם סיכום בעל פה מילה היא דבר קדוש, ובשביל כולנו, אנשים הרגילים, שרוצים להיות בסדר, אנשים הגונים, אז אדם צריך לעמוד בדיבורו, אלא אם כן היה שינוי בנסיבות. מה זה שינוי בנסיבות? הביטוי שגפה מופיע כבר בראשונים, וגם הרי מה הביא אותו, זה שינוי השאר. שינוי השאר זה נסיבות חיצוניות, זה לא שינוי אצלי. נכון? כמו שאמרתי דוגמה, הדוגמה שאמרתי קודם, המחירים עלו, המחירים ירדו. אבל החתם הסופר מביא דוגמה של שינוי נסיבות אישיות, וכותב כך במקור 8. והנה הנוגע לעיקר הדין, כפי משמעות השאלה, לא היה קניין חליפין, לא אגב קרקע, לכסף, לא משיכה, אם כן בלא שום דנקלה יכול לחזור בה, מוכר, כמבר בסימן, ראיש בקוף צדיחת, ועניין קבלה מי שפרה או מחוסר המנה. שם מדובר על מי שפרה, כבר נתן כסף, נראה ודאי שינוי שנשתנה העניין, שנפל לו יורה בירושה, הווה כתרי תראה שברמה. אומר החתם סופר שני דברים. קודם כל הוא מדבר על מצב של תרי תראה, של שילם כבר כסף, מי שפרח כבר ברמת החומרה הגבוהה יותר, ובכל אופן, כיוון שמדובר של אדם שקנה יורה, קנה סיר גדול, ואז נפל לו סיר בירושה. אומר, התברר לי שאני לא צריך, חשבתי שאני צריך, פתאום השתנה משהו, זה לא שטעיתי, אבל השתנה משהו, קיבלתי פתאום בחינם, אני יותר לא צריך את הסיר הזה, אני רוצה לחזור בי. אומר לו, החתן סופר, אתה יכול לחזור בך. הוא גם אומר את זה גם במי שפרה, וגם בשינוי נסיבות אישיות, זה קורה, אני יכול להגיד לכם, די הרבה. זה קורה די הרבה, אדם מסכם על איזו עסקה, ופתאום משהו משתנה. מציעים לו פתאום איזו הנחה בזה מקום, הוא לא ידע שמגיע לו, כל מיני דברים. פתאום משהו השתנה, והוא רוצה לבטל את העסקה, אומר לו החתם סופר, אני מכריע קודם כל כדעה שמאפשרת ביטול, אפילו כששילמת. שילמת כסף, העסקה עוד לא נגמרה, אתה יכול לחזור בך. זה לא שכן, זה לא שינית דעתך. זה לא שינית דעתך. משהו צריך לקרות. יש איזשהו נסיבות, וזו הגדרה, הגדרה מופיעה בספר פתחי חושן. הוא אגב נוטה בהתחלה לומר אחרת, דווקא בשינוי השער. ספר פתחי חושן, כבר אמרתי, ספר מאוד מאוד חשוב, של פוסק בן זמננו, הרב בלוי, איש בדת צעדה חרדית, פקיד בבנק פאגי, אם אתה זיכרוני, אדם, ספרים נפלאים, שהם מאוד מאוד מעשיים, יורדים ממש לעומק הדין, הוא כותב כך, ונראה לפי דבריו, שאתה חתם סופר, זה כל שינוי עניין, שהוא היה יודע בשעה שגמר, כדברים, או בדברים, לא היה מתרצה למקח זה, חשיב כתרי תארי. כל שינוי, שאם היית יודע אותו, משהו בנסיבות, שאם היית יודע שזה מה שיקרה, לא היית סוגר את העסקה, אתה יכול לחזור בך, ללא אפילו מחוסר המנו.
וזה אחרי שהוא שילם אפילו.
לפי החתם סופר אפילו, אחרי שהוא שילם, ארוך השולחן, רק אם הוא לא שילם. תראה, אני מזכיר עוד פעם. זה דיון שהוא אדם עושה אותו עם עצמו. ברובו. נגיד, מי שפרה זה כבר כללה של בית הדין, אבל זה דיון שאדם עושה עם עצמו. אני בסוף באמת צריך לשבת עם עצמו. גם אדם פעם אתה לא יודע בכלל, הוא מספר לך איזה סיפור, הוא לא יודע. כיוון שזה לא מחייב, הצד השני אין לו מה לעשות. אין כלי אכיפה פה. כל מה שאפשר לעשות, זה אדם צריך לשבת עם עצמו ולהגיד, לשאול את עצמו האם מותר לו לחזור. אני אומר, זה הרבה פעמים אנשים הגונים שואלים את השאלה, הם באים לשאול. הוא תשמע, סיכמתי, לא סגרתי, ויש פה עוד משהו, משהו השתנה, לחזור או לא לחזור. אוקיי.
אבל במקרה שנתנו את הכסף הזה, יש ליד המוכר מה לעשות, אתה יכול לא להסכים לביטול העסקה.
לא. לא. לא, זה אין עסקה. זה לא מעשה קינה. זה לא מעשה קינה. זה, תחזיר את הכסף. אתה חייב לחזיר את הכסף, אתה צודק. לפי החתם סופר שזה גם כאשר כשולם כסף, המוכר צריך לחזיר את הכסף. העסקה לא נחתמה, אתה יכול לחשוב שהוא רשע, אתה יכול לחשוב שהוא... כן, שמי שפרה יפרע ממנו, בזה זה נגמר. טוב, אני מזכיר משהו שכבר נגענו בו, אבל שוב רלוונטי לענייננו, וזה חריג. אמרנו, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שסיכום בעל פה לא יוצר קניין, אלא רק מחוסר המנה. יש שאלה, אנחנו יודעים שיש מעשי קניין מקובלים בשוק. זה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל יש רשימת מעשי קניין בהלכה. יש כמעשי קניין מקובלים בשוק. נתן דוגמה מודרנית, רישום בטאבו. רישום בטאבו, אין חולק, אני חושב בין פוסקי זמננו, שהבית, הרישום של בית, הדירה, עבר מאחד לשני, עברה הבעלות. למה? כי זה מעשה קניין המקובל בשוק. מה קורה כאשר מעשה הקניין המקובל הוא סיכום בעל פה? אומר הראש, במקור יעשה הראש, בתשובות הראש, כלל י' ב', לסיתומתה, זה מעשה קניין המקובל בשוק, היינו דווקא שנעשה מעשה, כדי פירש ראש יזה שרושמים על החבית. רבנו חנן פירש פמיה, כמו שרגילים הסוחרים, תוקע כפול בכף חברו, חיצת יד, וזהו גמר המקח. כל זה יכולים להיות מעשה קניין מקובלים בשוק, אבל דיבור בעל מלא, אפילו ינהוג מן הגרוע הוא ולא עזדים על בטרי, כך אומר הראש. אומר, גם אם הסוחרים מקובל ביניהם, שסיכום בעל פה, נגיד כמו, אתם אוהבים לתת את הדוגמה הזאת מעולם היעלומים, שאומרים מזל, מזל וברכה, נגמרה העסקה. אומר הראש, זה לא, זה, אין איזה משמעות הלכתית, כי זה מנהג גרוע, אני הסברנו ואני חוזר שוב על ההסבר, זה בעצם אומר שההלכה קבעה סטנדרט. הסטנדרט אומר שצריך גמירות דעת ברמה כזאת, ברמה גבוהה, שרק מעשה יוצר אותה. כאשר אתה עושה מעשה, אתה יותר מבין מה אתה עושה, אתה יותר מפנים את זה. אתה לא יכול, אתה יכול להחליף מעשה א' מעשה ב', אתה לא יכול להוריד את הסטנדרט ולומר דיבורים מספיקים. זה בעצם ככה אני חושב שכך פירשנו דברי הראש. אבל הרדב"ז בתשובות חולק על המקור 11, לפי שכבר נהגו כל ישראל שמקנים זאת המצווה, מדובר על ברית מילה, על ידי דיבור בעלמא, וכבר ידעת כי המנהג עיקר גדול בכל כיצא בדברים אלו, ראיה מעט דמיין במציא, היה סיתום תקניה. אומר הרדב"ז, גם היה סיכום בעל פה שמישהו יעשה ברית מילה, הדבר הזה מחייב לחלוטין, משפטית. למה? כי זה, המעשה, זה מה שמקובל, וזה סיתומתה. וסיתומתה גם מועילה לדברים שבעל פה, וזו מחלוקת גדולה, קשה להכריע בה, אבל אני הזכרתי שיש מקור מעניין מאוד בשו"ת מהרש"ם, שהובא אחר כך גם על ידי פוסקי זמננו, שו"ת מהרש"ם, מקור 12 אומר שבמקום שיש מחלוקת בין הפוסקים והחוק הנוהג, חוק המדינה, הוא כאחת הדעות, אז הולכים אחר החוק, כי החוק לא מנוגד להלכה אלא... אלא הוא כאחת הדעות, זה דעה, דעה לגיטימית ביותר. ולכן, כיוון שהחוק במדינת ישראל אומר שעסקה בעל פה, עסקה נגמרת, חוזה, נחרט בהצעה וקבלה, בסיכום בעל פה, אז יכול, הוא יכול לעזור לנו בהכרעה במחלוקת. אני אומר, ואמרתי אז, שאני לא חושב שאנחנו מקבלים את זה באופן גורף, כיוון שאני לא חושב שאנשים גומרים בדעתם לעשות ככה. הרי סיתומת הזה גמירו דעת. צריך שאנשים, שיהיה מעשה מקינה מקובל בין הסוחרים. רוב הרבה מאוד אנשים, כמו שאמרתי, תבינו שלפי החוק, נתתי את הדוגמה הזאת אז, בן אדם עוצר ברמזור, מישהו שואל אותו, מוכר, אתה אוטו? הוא אומר לו, מוכר. אומר לו, כמה? 20? סגרנו. מבחינת החוק, העסקה חתומה, אי אפשר יותר לחזור. אני לא חושב שאנשים ככה תופסים את הדברים. גם הגיע לכל מיני מקרים, דוגמאות הזויות. נדמה לי שאז הזכרתי שיש פסק דין ארוך על בן אדם ששם שלט בחנות שלו. אני מוכר 3 ב-100. בא מישהו אומר, תביא לי 3. אומר לו, זה מאתמול. זה כבר, זה לא המחיר. אנחנו נצא לבית המשפט, אמרו, רגע, שלט זה הצעה. הוא אמר, אני מעוניין, קבלה, נחתמה עסקה. אני לא חושב שאנשים ככה תופסים את הדברים, ולכן, אבל אני רוצה לומר את זה במקרים שבהם, לדוגמה, אדם מוסר מספר כרטיס אשראי. זה לא סתם אמירה, כן, מוכר קונה, יאללה, בוא נגמור. אלא אדם שמוסר מוסר בטלפון מספר כרטיס אשראי, זה אמירה, כן, ארוכה, מפורטת, שאנשים, באמת, אני חושב שרוב האנשים מבינים, שכשמסרת את מספר כרטיס האשראי שלך לפקידה או לפקיד, בזה קנית. כן, כבר קשה לחזור מזה. לא מדבר על החוק שאחר כך מאפשר חזרה תוך 14 יום, אבל עצם המסירה היא משמעותית, ולכן יכול להיות שדיבור כזה יהיה ממש מעשה קניין, בניגוד לסתם דיבורים בעלמא. כן.
מה עם הצו של המוכר בנושא? אני אתן לך דוגמה, אם בלאור שהתחיל נדלן, אם מכרה שטח שעדיין אין לו בית פיקטיבי, אם מכרה אותו לשני אנשים שונים, שהם שילמו והכל. במצב כזה למי...
טוב, שם היו חוזים החתומים על כל היער, פשוט מכרו את אותו מוצר פעמיים. הקונה הראשון קיבל. אחרי זה הרצה שלהם יהיה הראשון, אבל... זה עסקה, אגב, עסקה תמיד מקרקעין, עסקה, עסקה מסובכת, יש שערת הזרה, מי רשע, מי לא רשע, זה מסובך. טוב, אז זה מה, עד עכשיו טיפלנו בקומה ב', קומת הדיבורים, עכשיו אנחנו עוברים לקומת המעשים, וזה מי שפרה. השולחן ערוך, בריש ד', מקור 13 פוסק כך, מי שנתן דמים, כסף ולא משך המטלטלין, אף פי שלא נקנו המטלטלין, כמו שהתבאר, כל החוזר בו, בין לוקח, בין מוכר, לא עשה מעשה ישראל וחייב לקבל מי שפרה, ואפילו לא נתן, אלא מקצת הדמים. כלומר, אפילו נתינת תשלום חלקי, היא מעשה קניין מספיק לעניין מי שפרה, קבלת כללת מי שפרה. נחלקו הראשונים לגבי השאלה, זה נראה מאוד פשוט, נכון? אוקיי. זה לא מעשה קניין ממש, אבל... אבל נחלקו הראשונים לגבי קרקעות, ובשביל להבין את זה נלך טיפה אחורה, בשביל להבין את הרקע למחלוקת שלהם. הלכה כרבי יוחנן שפסק, מדאורייתא דבר תורה מאות קונות. מדאורייתא הקניין הקובע הוא קניין כסף. מפני מה אמרו חכמים, משיכה קונה כדי שלא אמר לו נשרפו חיתך בעלייה. כלומר המצב שבו אתה משלם כסף, והמוצר שלך, המוכר מחזיק גם בכסף שלך וגם במוצר שהוא כבר שלך, יכול להביא למצב שהמוכר אומר, אוקיי, המוצר הזה כבר לא מעניין אותי, אני כבר מכרתי אותו, אני לא צריך לשמור עליו, אם תהיה לי שרפה בבית, אז אני לא צריך להתאמץ להציל אותו. ולכן זה מצב לא טוב, ולכן באו חכמים ואמרו, נהפוך את זה. משיכה קונה. טוב, פה ישאלה שואל, רגע, מה זה, שוב, מה זה עוזר? אני משכתי את החפץ, קיבלתי אותו, לא שילמתי, הכל אצלי. עכשיו מה אכפתי מהכסף? התשובה היא שהכסף, לא מכרת לו כסף, אלא התחייבת לו כסף. בעצם שכן משכת את החפץ, אתה חייבת כסף. איזה כסף? כסף, שתשלם את הכסף, נדע איזה כסף. ולכן גם מקרה, גם אם החבילת השטרות שיש לך בכיס, שאיתה אתה מתכוון לשלם, תסרף לך, אז תביא כסף אחר, זה חיוב יושב עליך, על האדם, ולא העברת את הבעלות על מטבעות מסוימות. ולכן זה היתרון בהיפוך הזה בתקנת חכמים הזו.
אני מבין אבל זה שלא יודע, רק אתה לא מתחייב משהו ספציפי,
אתה
מתחייב משהו כללי.
זה לא שבימינו זה שונה. יש עסקאות שבהן אתה לא קונה חפץ, אלא אתה מתחייב לשלם, והוא מתחייב לספק.
זה רוב הקניינים.
בהרבה עסקאות זה קורה, יש עסקאות, בעסקאות במקולת זה לא קורה, נכון? כשאתה קונה קוטג' אתה קונה, אתה לא מתחייב לך קוטג', אתה קונה את הקופסה הזאת, נכון? וכשאתה קונה אותו יד שנייה, זה העסקה, האוטו הזה, והדירה, זה הדירה הזאת. ויש עסקאות שאתה קונה באינטרנט בעיקר, או מזמין בחנות, שזה התחייבויות, נכון? זה עסקה מסוג אחר. זה עסקת התחייבות בכלל, זה לא עסקת מכר. בשלב הראשון שלנו, כתם חוזה שבו שני הצדדים התחייבו. קונה מתחייב לשלם, המוכר מתחייב לספק. וזה אגב בתשלום כן, אתה כן קונה. מבא ששילמת, הוא מחויב לספק לך.
אז לא שייך מי שפרה.
יותר משפרה. כן. ניתן לאכיפה. טוב. עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים את הרקע הזה, שמדורית המאות קונות, מדורית הכסף קונה, השאלה, האם כאשר חכמים באו ובאים ואומרים לנו שאדם שמשלם כסף ולא עשה משיכה, יש עכשיו כללת מי שפרה, מה הכלל שאפשר להפיק מההלכה הזאת? אפשרות ראשונה היא לומר, הכלל הוא שאם עשית מעשה שאיננו מעשה קניין, אתה ורגעת, התקרבת לרמת גמירות הדעת, כי אתה כבר עושה מעשה, אתה כבר עשית משהו, אבל עוד אין גמירות דעת שלמה, זה כבר חמור מי שפרה. אפשרות שנייה, שהיא משקה יותר למדנית, יותר פורמלית, או, לומר, זה לא שבאמת שעשית מעשה, זה לא שאם תקפוץ שלוש פעמים, אז אתה, עכשיו יש לך מי שפרה. עשית מעשה שהוא קונה מדאורייתא. מדאורייתא מאוד קונות. זה לא סתם מעשה, זה מעשה, בעולם הדאורייתא גמר, זה העסקה נגמרה. בעולם הדרבנן, חכמים באו ואמרו לך, עוד לא, חכה, תעשה משיכה. ואז, אם אנחנו נלך באפשרות השנייה, בדרך השנייה, אנחנו נהיה מוגבלים לרשימה מאוד מאוד ספציפית של מקרים שבהם המעשה קניין הוא מדאורייתא, והוא לא מדרבנן. וזה משפיע על המחלוקת לגבי מקרקעין. לגבי קרקע. למה? כי קרקע קודם כל נקנית בכסף. אז קודם כל, אם שילמת כסף, העסקה נגמרה. אבל כמו שאמרתי, יש מעט מאוד מקרים שבהם יש קניין דאורייתא ולא מדרבנן. ואם אנחנו הולכים בדרך השנייה, רק בהם יהיה מי שפרה. נקרא את דברי הבית יוסף, טיפה ארוכים, בעניין הזה. הוא נהיה במקור 14, הבית יוסף בסימן ר' ד'. הוא נהיה קונה קרקע או דברים הנקנים בכסף, שקרקע נקנית בכסף, כן, קניין גמור, והניח לו משכון עליהם. כלומר, האדם הוא לא שילם, הוא אומר, אני רוצה לקנות את הבית שלך. כסף עוד אין לי, אני הולך להביא. מעשה קניין בקרקע לא עשיתי. מה שאני נותן לך כרגע זה משכון, אני נותן לך את השעון זהב שלי, כן, את תעודת זהות שלי, לא משנה מה, שזה יהיה אצלך כמשכון עד שאני אביא כסף. כתוב בחידושי תלמידי הרשב"א, בפרק הנזכר, שלא מצינו בקרקעות מי שפרה. אומרים תלמידי הרשב"א, אין דבר כזה לך מי שפרה בקרקעות. זה הסוגיה, סוגיית מי שפרה מופיעה בפרק רביעי בבב המציע, דבט על קניין מטלטלים. זהו, הוא בדיוק לא מסביר למה. וכתב הרמב"ן, משום דקניין גמור שלהם בכסף. וכיוון דלעולם הקניין שלם נגמר באיזה עניין שיהיה, אף פי שתמצא לפעמים שלא נגמר, כיוון דוטיב ומשכון עלי, או במקום שכותבים משטר שלא קנה בכסף, הם מוסרים אותו במי שפרה. אין פה הסבר שקצת קשה להבין. אומר, כיוון שקניין הקרקע הוא בכסף, או כסף, או כן, במעשה קניין אחרים, אין בו מי שפרה גם שנתת המשכון. ואחר כך כתבו עוד על זה, ואמרו, דאפשר לסביר עלי להריף, דאף בקרקעות יש מי שפרה. אף על פי שלא מצינו מפורש כך בשום מקום. אז מביאים כנראה כבר מחלוקת. תמידי הרשב"א בהתחלה אומרים, אין מי שפרה בקרקע, ואחרי זה אומרים שכנראה מהריף משמע שיש. והר"ן גם כן הסתפק בדבר, וכתב דאפשר, ופה מביא את הסברה שהזכרתי קודם, דליקא מי שפרה במקרקעין, ואחר כך אלא דליקא מי שפרה אלא במידי דקני מדאורייתא, כגון מעות לרבי יוחנן. דבר שהוא מעשה קניין מדאורייתא, יש בו מי שפרה. או לפי דעתו, נתן כסף לקנות קרקע, והוא במקום שכותבים שטר, אם בא לחזור בו איקא מי שפרה, ונתן לו משכון, חוזר וליקא מי שפרה. אומר הבית יוסף, על דברי הר"ן, כך. לפי הסברה של הר"ן, שרק עניין דאורייתא יוצר מי שפרה, אז יש לנו כרגע לפחות שתי דוגמאות שאנחנו מכירים. דוגמה אחת, במטלטנין, שילמת כסף ולא משכת. בקרקעות, קרקעות נקנים בכסף, בשטר ובחזקה. אבל, במקום שבו אדם אומר, כשאני משלם כסף, אני לא רוצה שהעסקה תיגמר, לפני שאני מקבל גם שטר, כי אני רוצה גם הוכחה שקניתי. במקום כזה, כסף לבד לא קונה. וצריך גם וגם, כסף וגם שטר. במקום כזה, שמדאורייתא הכסף קונה, והמנהג הוא שצריך גם שטר, גם שם יש מי שפרה. שילמת עבודה, קיבלת שטר, מי שפרה, ואתה, אתה עוד באמצע הדרך, בין 0 עסקה ל-100% עסקה. אבל משכון, שהוא לא קונה שום דבר, מדאורייתא, אין בו אפילו מי שפרה. להלכה פסק שולחן ערוך מקור 15 כך. אני לוקח מחווהו קרקע או שאר מטלטלין, ופסקו אדמים, והניח משכון על אדמים לא קנה. וכל הרוצה לחזור משניהם חוזר, ואינו חייב לקבל מי שפרה. השולחן ערוך מדבר על משכון, שעל זה אין ויכוח, כי משכון הוא לא קונה מדאורייתא, ואפשר להגיד שהוא לא עושה כלום, כי משכון זה משכון על חוב שעוד לא קיים. את זה הוא כתב שבזה אין מי שפרה. מחר לו בדברים בלבד, פסקו אדמים, סיכום בעל פה. ורשם הלוקח רושם על המקח כדי שיהיה לו סימן ידוע שהוא שלו, זה הסטומטה. אף על פי שלא נתן מאדמים כלום, כל החוזר בו לאחר שרשם, מקבל מי שפרה. זה כבר דברי הגמרא עצמה, על הסטומטה. אומר שולחן ערוך, יש סטומטה בלעשות איקס על חבית. איקס על חביץ זה ודאי לא קניין דאורייתא. אז מה שאתה אומר, מה שאתה פוסק כך, אתה בעצם אומר שאפשר, יש מי שפרה במעשה, גם אם הוא לא קניין דאורייתא. יכול להיות, סתומתא יכולה להיות, תלוי במנהג. אם המנהג שזה קניין גמור, זה קניין גמור, והמנהג שזה רק קצת משפרה, אז משפרה. רצה, קצות החושן הסיק מכאן, מהסתומתא, אומר כזה דבר, כיוון שהסתומתא היא לא קניין דאורייתא, ויש בה מי שפרה, לכן אומר, יש להכריע כדעה שכל מעשה, גם שהוא לא מעשה קניין מדאורייתא, יוצר מי שפרה. כך הכריע קצות החושן, והוא אומר, החריג היחידי הוא משכון. למה משכון הוא חריג? כי הוא מעשה שהוא אפילו לא מעשה. מעשה כשאדם, כן, עושה X, אוקיי, מה שעשית, עשית. מה זה משכון? משכון זה, בשפה המשפטית, בטוחה. אתה מקבל, במקרה שאדם לא ישלם, אז תגבה מהמשכון שלו. אבל, כשאדם נותן משכון על קניית קרקע, הוא לא עשה שום דבר, שום דבר. כיוון שהוא נתן בטוחה לחוב שעוד לא קיים. הוא חייב את הכסף? לא. הוא קנה את הקרקע? לא. הוא חייב את הכסף? גם לא. כי הוא לא עשו שום מעשה קניין שמחייב אותו לשלם. הוא נתן, נתן בטוחה לחוב שעוד לא קיים. אז זה 0-0, כן? זה אפילו לא שום דבר. אבל אם אדם עושה מעשה שיש לו משמעות, לדוגמה, משלם כסף, שהצד השני כבר מחזיק את הכסף. את הכסף כבר נתת. למרות שהעסקה לא נגמרה, אתה לא יחזור בך. כאשר אתה עושה X על החביות, עשית מעשה משמעותי, זה בפני עצמו הוא עומד, גם הוא מעשה, כיוון שזה המנהג, מי שפרה. רק משכון הופך להיות החריג היחידי, שהוא מעשה כל כך כל כך גרוע, שאין לו שום משמעות, כך מכריע קצות החושן. עד עכשיו בעצם, כל הדיון היה, על המקר... בעצם להראות, על מרחב די גדול של מקרים, שבהם, כיוון שלא היה מעשה קניין מחייב, העסקה בעצם מבחינה משפטית אין עסקה. לזכותו של הקונה לחזור בו, והמוכר יכול להצטער, יכול לחוס עליו, אבל לא יותר מזה. אני רוצה אבל כדי להשלים את התמונה, וזה בעצם חיבור של דבר שמבחינה עניינית, הוא לא קשור לפה בכלל, אבל מבחינה מציאותית קשור לזה מאוד. יש מצב מובהק, בולט, שבו סיכום בעל פה יוצא חיוב משפטי. וזה מה שכותרת היא הסתמכות. הסתמכות זה ביטוי המילה המודרנית של זה. כלומר, כאשר אדם אומר, אתה אמרת לי משהו בעל פה, ואני הסתמכתי על דבריך, ועשיתי כל מיני דברים, על סמך דבריך. ועלו לי כסף למשל, אני רוצה שאתה תשלם. הבאתי פה שתי דוגמאות. דוגמה אחת, היא דברי השולחן ערוך בדיני פועלים בכלל. שין עמד ג' דילגנו מלש ד' דרי שין עמד ג'. השולחן ערוך כותב כך. אז סוחר את הפועלים ויתאו את בעל הבית, או בעל הבית יתאה אותם. היה ביניהם איזשהו אי הבנה. הדוגמאות שאני זוכר מסוחרת האומנים, הם דיברו על מחיר, אבל מה שנקרא, זה הדרך מאיזשהו מתווך שהתוצאה הסופית הייתה שהפועלים חושבים שהם הולכים לעבוד בשכר גבוה, המעסיק חושב שהוא חושב שכר נמוך, בעצם הם לא נפגשו מעולם, לא היה בעצם עסקה, אפילו דברים לא היו. אין להם זה על זה לתרומת, כמו פתאום מגלים את הטעות, אומרים תודה רבה, נגמר, הסתיים. באמת דברים אמורים שלא הלכו. אם הפועלים התחילו ללכת לכיוון מקום העבודה, זה מעשה הקניין שיוצר את החוזה בין שני הצדדים. איך אחר כך נשלם להם? זו שאלה אחרת, לא נדבר על זה עכשיו. בעיה שהם התחילו, הלכו ונחרט, נחרט חוזה. בעיה שהם הלכו ונחרט חוזה, אז צריך לשלם, כמו שאמרתי, וזה זה לא הנושא שלנו. אבל גם כאשר לא נחרט חוזה, או גם כאשר אדם אפילו חזר בו מסתם, המעסיק, אתה מתקשר למישהו, אתה אומר, תבוא מחר, נתקן לי את הפיצוץ בצינור, תבוא מחר, נצבוע לי את הבית. ואז יום, הבעל המלאכה קם ב-8 בבוקר, רואה אס-אמס, סליחה, לא מתאים להשתבוא. חוזר בי. תרומת, אתה יכול לחוס עליו, יש שאלה האם התרומת זה מחוסר המנה, או זה משהו קצת יותר חמור, אבל אתה לא יכול לכפות עליו את העסקה. אמרנו, למה אתה לא יכול לכפות? כל מה שהיה זה דיבורים. אתה אמרת, הוא אמר, סיכמתם אפילו מחיר, הכל היה סגור, הכל היה בסדר, אבל כיוון שלא נעשה שום מעשה, הוא יכול לחזור בו. אומר הזה, השולחן ערוך כך, במה דברים אמורים שאין להם עליו אל התרומת, בשלא הלכו, דווקא בשלא היו יכולים להזכיר עצמם אמש כששכרם בא לבית זה. אבל אם היו נזכרים אמש, ועכשיו אינם נזכרים כלל, הרי זה כדבר, עבוד להם. ונותן להם שכרם כפועל בטל, ואם נזכרים בפחות, משלם הפחת. אומר השולחן ערוך דבר שוב, הוא מעשים שבכל יום, קורה 1,000 פעמים. כמו שאמרתי, דוגמה, אתה מסכם עם בעל מלאכה, יגיע אליך מחר ב-8 בבוקר, לעבודה של יום שלם. ב-7 בבוקר אתה מתחרט, אתה מתקשר אליו, הוא לא יצא מהבית, הוא לא התחיל לעשות שום דבר בשבילך, אתה אומר, אדוני, סליחה, מצטער, לא מתאים לי, חרטתי. בסדר, אומר לך, אתה מחוסר המנה, אתה לא, אני בסדר, אני יודע. אבל אומר לך, בעל המלאכה, בסדר, אוקיי, את החשבון שלך עם הקדוש ברוך הוא, אתה תסגור, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחד מהצד שלי. אתמול ב-8 בערב, התקשר אליי מישהו, והזמין אותי לבוא לעשות עבודה. אמרת, אני לא יכול, התחייבתי אליך, לבוא אליך מחר. ועכשיו אתה מבטל אותי. אז בלעך עכשיו אני הולך לשבת יום שלם בבית, והפסדתי עבודה. אז זה כבר נזק. אני לא, עכשיו, נדבר שוב, נדבר בשפה משפטית שהיא מחדדת את הדברים. אומר בעל המלאכה למזמין, אני לא מבקש את אכיפת ההסכם. אני לא אומר שיש בינינו הסכם מחייב שאתה עכשיו צריך לעמוד בו, תשלם לי את השכר שלי. אני רוצה פיצוי על הנזקים שאתה גרמת לי. בגלל ששמחתי עליך, חשבתי מילה זה מילה, אמרתי למישהו אחר שאני לא אבוא אליו. הפסדתי עבודה אחרת, נגרם נזק. אז אני לא רוצה אכיפה, אני רוצה פיצוי על העבודה שהפסדתי. זה גם יכול להיות משמעותי, יכול להיות שהפסדתי עבודה בחצי יום עבודה, ואצלך התחייבת לי על יום שלם. לפעמים זה עסקאות הרבה יותר גדולות. המעסיק צריך לשלם לו פיצוי על האובדן העבודות החלופיות שהוא הפסיד בגללו, בגלל סיכום בעל פה. עוד דוגמה, מביא אותה הרמה בסימן י' ודאי, יכול להיות נכון, בטח, בטח, יכול להיות מצב, לא, כי אתה אומר, התקרה שאני התחייבתי היא חצי יום, אתה החלטת שחצי יום, שאתה מפסיד יום שלם, הוא יפה מאוד שאתה אדם ישר, אתה לא חוזר בך, אבל אני התחייבתי, המקסימום זה יום שלם, נגיד שיגיד בעל הבית, אתה יודע מה, בסדר, אני עומד בהסכם, אני לא מבטל אותו, תלך חצי יום, אתה לא צריך לבוא, תקח כסף על חצי יום, תלך. הלכה דומה מופיעה ברמה בסימן י' בכלל בהקשר של סדרי הדין ומקום הדיון, פוסק הרמה במקור 18 כך, מי שאמר לחברו שילכו לדון במקום אחר, מה היה להם סיכום? שהדיון לא יתקיים בעיר שלהם, אלא יתקיים במקום אחר. ואמר לו, לך ואני אבוא אחריך. כלומר, צד אחד דומה לצד השני, אוקיי, הדיון יתקיים שם, ניפגש שם, יום זה בשעה זה. והלך והשני לא הלך אחריו, כלומר, אחד הצדדים מגיע למקום הדיון שקבור, והשני לא, הצד השני לא מופיע. צריך לשלם לזה שהלך כל יציאותיו, צריך לשלם את ההוצאות שלו על הנסיעה הזאת. שוב, סיכום בעל פה, מה קרה? זה לא מחייב שום דבר. התשובה היא, שמחתי עליך. שהדבר הזה, עקרון ההסתמכות, שאני אומר פה, מיוצר חיובים, לפחות חיובים ענקיים, כי נתתי דוגמאות קטנות, אבל יש לפעמים דברים הרבה יותר משמעותיים. הוא מאוד מאוד מצוי בזמננו, לעקרון שאנחנו גם נעסוק בפני עצמו, אבל אני אומר, יש לו השפעה גדולה על ביטול עסקאות שסוכמו בעל פה. לדוגמה, מסכמים על קניית דירה. אתה אומר למוכר, אני קונה את הדירה, מצוין, ואחרי זה אתה חוזר בך אפילו באופן מוצדק, תראה, משהו השתנה. אבל אומר לך המוכר, אני כבר הפעלתי את העורך דין שלי, העורך דין שלי התחיל לעבוד, הוא גובה כסף על העבודה הזאת. זה לא בחינם. אתה צריך שלם. ברגע שאתה, כי אתה, המילה שלך היא לא יוצרת הסכם מחייב, אבל היא יוצרת הסתמכות, הוציא הוצאות על פיך. כמו שאתם רואים גם, לפעמים זה גם אובדן הכנסות חלופיות, זה נכון, בעובדים גם אובדן הכנסות חלופיות צריך לשלם. ולכן, צריך בהקשר שאנחנו מסתכלים על ביטול או חזרה מסיכום בעל פה, אף שהיא לא יוצרת עסקה, היא יכולה ליצור חיוב נזיקי, דינה דגרמי, שקורנו בהם בלשונים חיוב הסתמכות, לכן יש איזה משמעות, לכן כשאדם חוזר בו, חוץ מזה שצריך לבדוק את עצמו כפי שמיים, עם חוסר המנה, עם מי שפרה, גם צריך לבדוק שהוא לא גורם נזק לצד השני, ושהוא גם צריך לשלם אותו. כל שהוא יגיד, אוקיי, אני שווה לי לשלם לך את העורך דין שאתה שילמת על הדירה הזאת, ומאשר לקחת את הדירה שהיא לא מתאימה לי. לפעמים זה שווה. אבל צריך, ואז ממש חיוב מדינה. זה לא לא כלפי שמיים ולא שום דבר, זה חיוב שאפשר לאכוף אותו בבית הדין.
מה קורה, אבל
אז זה, חוסר הבנה זה כלום. אם אתה חושב, זה קורה הרבה, דרך אגב. בגלל זה חשוב לכתוב. אגב, תמיד טוב, אני אומר, גם מסכמים בעל פה, אנשים ישרים, אתה יודע שמילה זה מילה, אבא שלי אומר שחוזה זה לאנשים ישרים. רמאים מפרים גם חוזים. אבל מאוד מאוד חשוב, אם יש חוסר הבנה, אחד אמר ככה והשני יבין ככה, אין כלום. מה שכן, מעולם לא נפגשתם.
זה המצב של הפועלים.
בפועלים, אם הם התחילו לעבוד, זה סיפור טיפה יותר מורכב, ניגע בו בזמנו. אם הם מעולם לא נפגשו ואין בעל פה, אין כלום. שום דבר. אבל אם אתה, לכן באמת גם כשמסתכלים עם אנשים ישרים, אתה שאפילו נעים לחתים אותם, אתה אומר לבן, תשמע, אני רוצה, אני שולח לך באימייל את מה שדיברנו. סלח לי אישור שזה, שהבנתי אותך נכון, זה מאוד מאוד חשוב, אגב, תמיד, יש תמיד איזו נטייה שכל אחד מאיתנו לפרש את ההסכם בצורה שמתאימה לו, בצורה שנוכל לו. כלומר, אומר, טוב, ברור ש... כן, עד... אני, כן, ברור שאני לא נתח את זה מיד, נכון? אתה מבין? ברור שאני משלם לך שוטף פלוס 90, נכון? אתה, מה, אני לא שלם לך עכשיו, כי אני צריך לקבל את הכסף מהספק שלי. מאוד מאוד חשוב, כשכותבים את הדברים, דברים יוצאים, עדיף לריב לפני העסקה, ולא אחרי שחושבים שיש עסקה, ואז כבר יש גם נזקים, ויש התחייבויות אחרות, וזה הרבה פחות נעים. עד כאן, תודה רבה לכם.